כן, אראל סגל ואוראלר, אוראלר כאן איתי באולפן, חברי, ידידי, אוראלר הכתב הצבאי של ערוץ 13, והיום אנחנו נהיה מכוונים על תדר שונה קצת, כי אנחנו לא נתווכח, אתה יודע, מניח שלא על הכל נסכים, חלק נסכים, חלק לא נסכים.
אבל יש יום הזיכרון לשואה, ויש מלחמה, ויש חיילים שנהרגו, וכמו שאתה אומר, תדר אחר.
כן.
ננסה לשמור על תדר
כן,
אחר.
כן, אני חושב שהרבה שנים גם אנשים לא יודעים, אנחנו ידידים, אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, אבל אנחנו...
ידידים? שינמחת אותנו?
לא, אני זה לצורכי הרדיו, אתה יודע. חברים, ואני... ואני
ולא, 15 באמת, שנה?
15 שנה, ואיתך באופן באמת, צריך להגיד, אני יודע לדבר, אנחנו יודעים לדבר, יודעים להחליף דעות.
משתדלים.
טוב.
איך אתה?
אני בסדר, שנייה, עורך ומפיק אסף נבו, חייל השידור סתיו קורנז, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל דוד זבולוני, שאני רומנו ואליעזר בן יהודה. תראה, זה, אמרנו תמיד, יש את, אתה יודע, צור ארליך כתב שיר יפיפה, שזה הסרט הימים הנוראים של התקומה העברית המתחדשת, של התחייה היהודית. בזה אנחנו מסכימים. והשנה זה כאילו... תבול בתוך המועקה של המלחמה והפוסט-טראומה או הטראומה, אפילו לא פוסט-טראומה של השבעה באוקטובר, והשאלות אם אפשר, אנחנו נתעסק בזה, בכלל אפשר לחבר, היא לא יעזור. בשבעה באוקטובר הפעילו לנו את השיר של אושוויץ, ראינו דברים שבעצם תמיד רק קראנו עליהם, אתה יודע, אני זוכר שהייתי ילד, לקחו אותנו לראות 9 שעות את שואה של קלוד לנצמן, אוקיי? עכשיו אתה...
כילד.
כילד. עכשיו אני זוכר את זה... הייתי בן, מה זה ילד? הייתי בן 13, 14, 15, זה יצא בשנות ה-80.
אתה לא בא ממשפחה של שואה, נכון?
לא, אני ממש לא.
אתם פלסטינים, 7 דורות
כן,
אחורה.
כן, 9 דורות. ומצד אימא שלי, שהם מפולין, הם הגיעו מארצות הברית, אז כאילו הם עשו את ה...
אין לך בכלל שואה במשפחה?
רק מהצד של אשתי, לא מהצד, מהצד של אשתי יש שם סיפורים מטורפים, אבל מהצד שלי...
שהיא מקיבוץ נען.
כן, אבל היא, כן. אני תכף, אנחנו נשמע את סבתא שלך. אבל אני רציתי רגע להגיד, ואולי תסכים איתי, שבתוך ה... כי אי אפשר להתחמק מהשיבה באוקטובר באירוע הזה. אני אמרתי את זה לעצמי, נכון, שאנחנו עושים את ההפרדה בין האירוע השיטתי הגרמני-נאצי, שגב, שאמר לי זה נכון, למה כולם אומרים, הרבה פעמים אנשים אומרים, סלח לי על האסוציאציות, הקרואטים היותר גרועים מהגרמנים, הלטווים, זה לא משנה, הגרמנים אשמים, הם נתנו לאחרים,
הם מחוללי השואה.
הגרמנים נתנו לעוזריהם המפגרים לבצע את הרצח עם הדם על הידיים.
והביקוח על הפולנים, ובסדר, נעזוב את זה
עכשיו. האומה היחידה שבאמת לא שיתפה פעולה, נכבשה. אבל... אנחנו ראינו בעיניים מעשים של השואה, אנחנו ראינו בעיניים...
ראינו ילדים יהודים מתחבים בארון.
ראינו ילדים יהודים נשחטים.
ונשחטים.
יש סרטים חדשים, אתה יודע, מגיעים עכשיו מרצועת עזה, אני מניח ש... אני אגב שזה גם שאלה, אם לפרסם אותם או לא, דברים שלא ראינו.
ראינו שאלות קשות על הגורל היהודי במדינה שתופסת את עצמה כמעצמה אזורית, ועל הגורל היהודי במלאת 76 שנים לתקומה, ושאלות מאוד קשות. ואני חושב שבאמת, אתה יודע, יש ככה אמירה רווחת בקרב החברים בעוטף, שואת העוטף, או השואה הקטנה, ואני חושב שזה דיון שזה חשוב לבצע אותו. זאת אומרת, אני מזכיר לך שמאז שואת בני עמנו, הרי כל הנרטיב היהודי והציוני אמר, הוא דיבר על ייחודיות השואה, וששום דבר אחר הוא לא שואה. ואתה זוכר, היו שנים של ויכוחים, האם האוטו והטוצי, האם שואת הארמנים, וכו' וכו'. ופתאום ראית את זה גם בנאום של גלעד ארדן, עם הטלאי הצהוב, שלא אהבתי, באום. וגם, באמת אמירות של גם החברים בעוטף שעברו את הזוועות הנוראות האלה. אני חושב שזה דיון שהוא חשוב, כדי באמת לעשות את ההבחנות ההיסטוריות.
מישהו אמר דבר משהו מעניין, הוא אומר, ברוב הפוגרומים... מה ההבדל בין הגרמנים לפוגרום? אתה יודע, כי אורי צבי גרינברג, המשורר הקטרוג והאמונה, הנביא ממש, הוא בשנות ה-20 כותב שיר שנקרא מלכות פונצלם ביידיש, והוא כותב שיהרגו יהודים בגז. אז ביאליק, שכולם כועסים עליו, איך הוא מעיז, כאילו זה כותב, יש, אני לא עושה את הביטוי המדויק, אבל כותב, יש אנשים שמטפסים מעבר לחומה כדי לראות מה יקרה. והוא צבי גרינברג אמר שהשואה היא לא ייחודית, הוא אמר, השואה היא רצף של שואות של העם היהודי. כי יש בה משהו בשואה יש משהו מטאפיזי ביחס שהנאצים והיטלר נתנו
ביהודים. לא, תראה, שאתה מלמד שואה, הרי אתה מתחיל ללמד את זה מאוד מהאנטישמיות הנוצרית.
כן, אבל יש פה ברור, אתה יודע, עזוב את הניסוחים המדעיים ושלגל וזה, והכניסה של האנטישמיות הגזעית וכל הדברים האלה, עזוב את זה רגע. אני מדבר איתך על משהו במהות שראית אותו גם בשבעה באוקטובר.
מה, בשנאה?
לא רק בשנאה, תראה, עוד פעם, בפוגרומים היו יותר פצועים מההרוגים באירופה. פה זה היה שיטתי, כמעט הם פצועים. מי שהגיעו אליו רצחו אותו, הרגו אותו, או חטפו אותו, או הרגו, חטפו את הגופה.
או אנסו ורצחו.
או אנסו ורצחו. היה פה משהו שהוא מעבר לכל, אתה יודע, שנעמי שמר ציטטה את בעלה.
על אדם החם אתה מדבר?
כן, היא אמרה, הגרמנים אהבו את ה... אנחנו נתגעגע לרצח הקר והסטרילי של גרמנים, ואנחנו ברנע כתב, שאתם רואים אותה, הוא כתב, אז אם אתם רואים אותה ברחוב, תעברו מדרכה. אבל היא צדקה, אני אומר לך אמיתי, אומר לך באופן...
איך הציטוט הולך? הרבים אוהבים את הרצח דם חם?
כן, מה לעשות?
לא, בסדר, אני לא מתווכח עם זה.
זה לא להתווכח, אני אמרת, שאלת אותי, אני המשפחה שלי פה מ-1810, אוקיי? אני ראיתי פה פוגרום יותר גדול מאשר המשפחה שלי ב-1834, אחרי רעידת האדמה, היה פוגרום בצפת. זה ידוע, כן. זה עובדה. אנסו, בזזו, לא, חלק רצחו, מאה, יחסית, אבל בעיקר באו לגנוב ולאנוס. אוקיי? זה היה גורל, קראו ליהודים בני עמה, וואלה דלמות, יעני אנשים שאף אחד לא יגע...
נולדו למות.
כן, אין מי שיגע לדמם. כאילו יודעים, אין מי שיגע לדמו. מי אמור לגעול את דמנו? מי אמור לשמור עלינו? הצבא. ולכן אנחנו בטראומה כזאת. אמרתי את זה.
זו בעצם הקריסה של החוזה, שעליה מדברים גם החברים בעוטף, וכולנו מרגישים אותה. הקריסה של החוזה. אבל רגע, אני רוצה לומר דבר כזה. אנחנו הרי נמצאים עדיין בתוך האירוע.
נכון.
אנחנו לא, אין לנו כרגע תובנות היסטוריות לאירוע שקרה לפני 213 יום. וגם הרבה שאלות הן עדיין פתוחות לגבי למה קרה, איך קרה, ועל הרבה דברים אין לנו עדיין תשובות הוליסטיות, תשובות מלאות.
ואולי לא יהיו גם.
נכון, אולי לא יהיו. אם לא נושיב את סינואר הרוצח בן העבלה בתא חקירות, וכנראה לא נושיב אותו שם, לא יהיו לנו תשובות הוליסטיות. אבל כן אפשר לומר, שאני חושב שככה אפשר למקם את השבעה באוקטובר הפוגרום כנגד בני עמנו החמור ביותר מאז שואת בני עמנו בשואת היהודים. שזה ככה, אם אתה מסתכל בהיסטוריה היהודית, אני חושב שזה פחות או יותר המיקום שהאירוע הזה צריך לקבל. וכמובן שהשנאה שראינו שם וחווינו אותה ברצח ובאונס ובכל הדברים הנוראים שקרו שם, באמת הזכירה לנו את השנאה הנאצית, שנזכיר, השנאה הנאצית לעבר היהודים שחיו בגרמניה או בכל מקום אחר באירופה, זה שנאה פתולוגית שאתה יודע, היהודים לא אימו בשום צורה על הגרמנים, נכון? ואילו כאן אני חושב שכן צריך לעשות את ההבחנה ההיסטורית, יש לך פה סכסוך נורא ומדמם בין שתי תנועות לאומיות, תנועות שגם יש מימד דתי, נכון? בסכסוך הזה שאנחנו מנסים לצמצם ככל הניתן, אבל לא ניתן להתכחש אליו. וכן, אני חושב שזה שונה, ובוודאי אתה לא יכול לעשות את החיבור בין ההשמדה התעשייתית של מעצמה אירופית שרותמת את כל העוצמה התעשייתית שלה להקמת מפעלים להשמדת בני אדם, שזה אושוויץ בירקנאו.
נכון, אבל מכיוון שאתה למדת ההיסטוריה, אתה יודע, גם שם זה לא מתחיל ישר במפעלים, זה מתחיל מירי. עכשיו, יש לך בכלל ספק שאם לאז היה את האפשרות להכניס את האנשים של העוטף רק אם לא היה מספיק
קיימים לזה. מיליון וחצי, מבני עמנו, צריך להזכיר, נרצחו במה שנקרא שואה בכדורים.
במבצע ברברוסה. זה מה שיוליד בסופו של דבר את הפתרון, את הפתרון הסופי, כי לשוטרים מדיסלדורף ומשטוטגרד, שוטרים רגילים, אנשים רגילים שלוקחים אותם והם עומדים ויורים, קשה להם.
יש לזה מחקרים הרי מרתקים, על איך הם נאלצו לשתות כדי להשתכר ולעשות,
למרות הסיני היה להם קשה, ואז לכן הם השתמשו בכל העוזריהם. אבל אני אגיד לך משהו שאימא שלי, למיכה גודמן יש עכשיו ספר היום השמיני, אבל היום השמיני זה ביטוי, כי בעולם נברא בשבעה ימים. מה שאנחנו חווינו בשבעה,
שהוא מנסה לנסח תובנות מהשבעה באוקטובר,
אז אני אנסח תובנה שלי, תובנה מאוד מאוד ברורה, והיא צריכה להיות ברורה בין אם אתה מימין ובין אם אתה משמאל ובין אם אתה במרכז הקיצוני והמטומטם של יאיר לפיד, בסדר? סתם, נכון, אתה צודק, זה לא על העניין, עשית לי בעיה, אתה צודק, אמרת לי ככה, אתה צודק, גם אם אתה תראה,
כמו שאמרתם לי בחזרות של הלהקה, תחליש.
תחליש, זה לא עזר, זה לא עזר. לא עזר. תראה, השבעה באוקטובר היה היום השמיני של מלחמת העצמאות, וכל היהודים בארץ ישראל ראו מה היה קורה אם היינו מפסידים במלחמת העצמאות. אם היינו מפסידים במלחמת העצמאות ולא היה לנו צבא, וגם לא היה, והם לא היה בסופו של דבר את הגיבורים שעצרו. אני אומר, יש הרבה שאלות על הפיקוד והפוש וכל, אני לא מדבר על הלוחמים, כי באמת אנשים
הקריבו את עצמם למען הצלה. חיפו
נפשם, כן. אבל אתה רואה מה היה קורה עם ומה היה קורה בלי. אז בתוך הכעס הגדול שיש על, בכל זאת צריך לזכור.
וזה ההבדל ההיסטורי. זה ההבדל ההיסטורי שחייבים לעמוד עליו. כי אחרת, כל מעשה התנועה הציונית מאז המאה ה-19, כאילו אתה באמת זורק אותו לפח השפע של ההיסטוריה.
נכון, אבל אני אומר, אז לכן זה כל כך נוראי, אבל אני שוב, אני אומר, בתוך כל הדבר הזה, אני מכריח את עצמי ומזכיר לעצמי לומר, שאנחנו חיים בתוך, בעיניי, בתוך נס עצום של חזרה של עם להיסטוריה. עכשיו, בנוגע לאללה, ואנחנו מדבר, אתה יודע, אנחנו יכולים להיכנס עכשיו לעניין של החמאס, אני מאוד מאוד כועס על ה, כל התקשורת הבוקר מתעסקת באיזה יציאה בניו יורק טיימס, שאגב סותרת ידיעה בוול סטריט ג'ורנל, שכביכול כאילו החמאס עוצר בגלל
תכף נתניה. נדבר על זה.
אני רק אגיד דבר חשוב. אחד, נכון. והיא סמלית. ואם יש דבר אחד שלמדתי על החמאס, ועל המשחק פה במזרח התיכון, הכל סמלי. גם אגב אצל הנאצים. אנשים לא יודעים, הנאצים עשו את האקציות הכי חמורות,
בחגים.
בחגים יהודיים. ברור. כולל
כי
בימים,
בחגים הם ידעו גם שהיהודים התקבצו.
לא משנה, הם ידעו והם אומרים את זה, הם עושים בפורים, והם עושים בתשעה, והם יודעים את הזה, זה לא שהם לא מכירים את התרבות. אחד הדברים שאמרתי, וזה כן קשור בשבעה באוקטובר, סליחה שאנחנו חוזרים משם, ישר בתחילת המלחמה, הנה פה קורנס שאמר אותי איזה 20,000 פעם, אני כל הזמן מצווה, ותמיד גם אמרתי לך את זה בחזרות, כי אמרתי לך על הצבא, אתה יכול להגיד שאני אמרתי על מצב הצבא, אתה יכול להודות, כן. שהיה לי טענות כבר לפני 15 שנה, ואמרתי לך, מה שאנחנו גילינו את הדבר החשוב שסנצ'ו, מהספר על המלחמה.
אל תזלזל באויב.
לא, בדיוק, אם אתה לא מכיר את עצמך ואתה לא מכיר את האויב, אתה תפסיד בכל הקרבות. אם אתה מכיר את עצמך ולא מכיר את האויב, תנצח בחצי מהקרבות. אם אתה מכיר את האויב ומכיר את עצמך, תנצח כן. ברוב הקרבות. מה שהתברר לנו שאנחנו לא מכירים לא רק את האויב, גם את עצמנו לא מספיק טוב, וזה חלק מהדבר מתהליך הלימוד שאנחנו
מכירים אותנו מעולה. הם הכירו את האדממה, שמה, הם סינואר, הכירו את פריסת הכוחות.
תגיד לי, כמה סינואר למד מחשבת ישראל, כלומר הוא יודע לדבר
בכלא.
על הרמב״ם ועל הכוזרי. כמה מנהיגים ישראלים מסוגלים לדבר בערבית על החדית ועל ההבדל בין השיעה לסונה, או בין איך קוראים לזה, או בתפיסות בין הוואה, בין סלפים וכו'.
ועל סלחדים.
או בכלל לשמוע, יותר מזה, אני אומר ברמה הכי בסיסית, גם בתוך המודיעין, אני לא יודע גם אם הראש אמן המיועד יכול לפתוח טלוויזיה, לראות אותם מדברים ולהבין. וזה הבדל.
אם אתה זוכר, היה משפט של אלוף יושפט הרכבי, של יושפט הרכבי אחרי מלחמת יום כיפור, הוא אמר, לא התעמקנו מספיק בשירה המצרית.
הוא צודק.
זה הלקח.
ברור.
שהמודיעין הישראלי לא קרא שירה מצרית. שזה הסיפור, התרבות, השפה,
סגרו את חצב
האתוס ההיסטורי, של הכבוד המצרי של 73.
אגב, אם היית בודק את זה, וזה, וזה, וזה באמת, ואני מניח שאני מקווה שיש את ההבנה הזאת גם בצבא, תראה, בצבא האמריקאי, תכף נגיע לזה, ההבנה היא שדרך התרבות, דרך השיח, אתה יכול להבין, אם היו מתייחסים לשיח שהיה ברשתות לפני תחריר, אז יכול להיות שהרמטכ"ל
2011.
אני מדבר איתך ראש אמן עד אז כוכבי, בישיבה הראשונה שלו בוועדת חוץ וביטחון, לא היה אומר,
לא, זה ידלין.
לא, זה היה
2011
כוכבי, פעם ראשונה בוועדת חוץ וביטחון, אומר, מצרים הכל תקין, כן. אין סיכוי.
לא, אם אני זוכר את הכל, זה היה ידלין, וזה לא, היה 2011, אני, ואני זוכר תדרוך פסח, שידלין אומר לנו, הכתבים הצבאיים, הכל בסדר, תוך כמה ימים הוא ברק משתלט על ה, מה, אתה שם רגל על השולחן?
אל תאב זה, תגיד לי משהו. אז, האמת שלפעם הבאה נעשה את זה, בפעם הבאה שתבוא, אני אשאל אותך שאלות על לקחים של
אני כתבים צבאיים, היום לא נעשה. יש לי ככה איזה זיכרון, אני אבדוק את עצמי,
הזיכרון שלך טועה, זה היה בתקופת כוכבי.
לדעתי כוכבי בא אחר כך, אבל בסדר.
יאללה.
כוכבי היה בצוק איתן, ראש אמן. הנה, הוא אומר לי כן. טוב, תעשה גוגל.
טוב.
רגע, אבל רגע, אני כן רוצה רגע באמת לדבר על אז והיום. אני כן חושב שחשוב להגיד,
אתה רוצה שנשמע את סבתא שלך?
כן, אני רוצה לספר לך, באמת ברמה הכי אישית, שבמשפחה שלי, יום הזיכרון לשואה הזה, הוא יום זיכרון ראשון בלי סבתא שלנו. שהיא הייתה ראש השבט שלנו, המנהיגה שלנו, ובפשטות, אם לא הייתה שורדת, לא הייתי פה איתך פה עכשיו.
מי הייתה מקרקו?
היא נולדה ב... לא, זה משפחה של אבא, זה הלר.
הייתי שם, בבית כנסת, אנשים לא יודעים.
זה שאני מתפאר בצאצאי תוספות יום טוב הלר ליפמן מקרקוב, זה סבא יואל.
ידין סיים ב-2010. תוספות יום טוב. תוספות יום טוב הוא אחד מהתוספות, זה יושב, כאילו, יש את התוספות, זה הצאצאים של רשי וכו', אבל זה כאילו, תוספות יום טוב, זה... זה שאנחנו קראנו לו בלהקה, בוב ספוג יום טוב.
כן.
לך,
אני דור 15, צאצא ישיר של תוספות יום טוב הלר, ליפמן מקרקוב.
ואני התפללתי בבית כנסת
שלו. אני עליתי לקברו, ואמרתי לו, סבא, ראה מה הם עושים בשמך, סבא.
תראה מה קרה
לנה. כיצד הם מאבדים את זה.
הסבא רבא שלך ידע כל, אתה יודע, ידע כל פלפול, כל דבר בגמוירה. אתה, תפתחו לך דף גמרא, אתה לא תדע.
אתה לא תדע איפה רשי ואיפה רבנו תם. כי יואל הלר, סבא שלי, הדור ה-13 של רבי תוספות יום טוב. אגב, שהוא היה דוס עד יומו האחרון.
כן?
כן, כן, הלך לבית כנסת. כן, כן.
על הארצה.
אבל הוא בשנות ה-30, ראה לאן הדברים הולכים.
שמע לז'בוטינסקי.
לא, אמר, אני הולך לעבוד בפרדסים של פתח תקווה, אמרו לו, אתה עושה שטות, מה אתה הולך למדבר הדפוק הזה לבד, וכל המשפחה עלתה בארובות השמיים באושוויץ, ויואל הלר נשאר בפתח תקווה. אבל אני רוצה לדבר איתך על הצד של אימא,
כן.
ששם סבתא אורנה שלנו נולדה בבלוצוואבק, שזה מרכז פולין, משפחה מעמד בינוני, יהודיה.
חילונית, דתית, מסורתית.
חילוני לגמרי. ככה, אתה יודע, כן, חילונית לגמרי, הייתי אומר, הלכה עוד לשומר הצעיר, ציונית מאוד, הלכה בילדות לשומר הצעיר, ובגיל 11 פרצה המלחמה ב-39, ובדיוק אני העליתי בלילה בטוויטר עדות שלה בפרויקט במסועה, שהיא מספרת שכאשר פרצה המלחמה, הם קבעו בכיתה 24 ילדים יהודים, שאחרי המלחמה הם ייפגשו בתל אביב. 24 ילדים, רק סבתא שלי שרדה מהכיתה. וסבתא שלי באמת עברה את, היא עברה אקציות וגטאות, והייתה באושוויץ בירקנאו, והייתה בצעדות המוות, ושוחררה בברגן בלזן בידי הבריטים, והיא בסופו של דבר עלתה לבדה לארץ, אחרי שנה בפריז, והגיעה לתל אביב, ומאז כל חייה היא גרה בתל אביב, והקדישה את כל חייה לזיכרון השואה, העידה במשפטי נאצים, והייתה אשת עדות במסעות לפולין, של משלחות, כל הבית שלה זה כזה, תודה מראש אמן, תודה מראש המוסד, תודה מהאלוף הזה ומהאלוף הזה, וגם יעצה לסטיבן ספילברג בקרקוב, היא פגשה אותו בצילומי רשימת שינדלר.
גם על זה אפשר לדבר, אני כן. כאילו, תכף מדבר אחרי זה על הקולנוע, אבל
הייתה
בוא...
שם סצנה נהדרת, כן. שהיא באה, היא הדריכה משלחת של בני נוער מישראל, סטיבן ספילברג צילם שם סצנה ברובע היהודי בקרקוב, היא באה והיא ראתה שם שהוא מציג את את היהודים בסחבות, ואז היא אמרה, מי הבמאי פה, אני רוצה לפגוש אותו, אני הייתי פה, לא היינו ככה, התלבשנו יפה, הקפדנו בלבושנו, ואמרו לה, טוב, בואי תפגשי את הבמאי, וזה היה ספילברג.
כן.
ועד יש שם סצנה שהוא שואל אותה, והיא מספרת לו מה היה, והוא שינה את הסצנה, וספילברג שואל אותה, איך שרדת? היא אומרת לו, זה היה נס, רק בזכות נס ניצלתי, ובדיעבד...
אתה אישה קשוחה מאוד אם היא שרדה את הדבר הזה.
כן. לגמרי, כל חייה, אישה קשוחה, אבל גם ג'ינג'י תאבת חיים, שחייתה חיים מלאים, שלמים, זכתה להכיר את ניניה שנים ארוכות,
בת כמה...
רביעי, ובחודש שעבר, בגיל 96, סבתא אורנה
זה
מתה...
זה בסביבה טובה.
כן.
כאילו הוא כואב, אבל זה סביבה טובה, מתה במיטתה.
מתה במיטתה, בביתה בתל אביב, וואו. כשמשפחתה מקיפה אותה, ו...
בוא נשמע אותה.
זה יום שואה ראשון שלנו, בוא נשמע עדות שהיא נתנה.
בבקשה.
בבקשה.
ולא הציל את גיסות שעמדו שם בתוך השורות, בתוך קירשנגמה, שם סדנת פרוונות. האם יכול היה בשביל כל אחת לסכן את חייו? בשביל מי קודם? בשביל איזה אחות? בשביל איזה גיסה? בשביל איזה אחיינית? ובטוחני שהוא שנספע במתחאוזן, שזה הציק לו עד רגעיו האחרונים. זה מאוד כאב לו. ואיך הם הלכו להכחדה? באיזה מחשבה? האם כעסו עליו? האם הבינו אותו? זה גם נושא למחקר, וזה גם מציק אותי כל הזמן. וקשה לשפוט, ומי שלא חיה שם, לא יכול לשפוט, ואסור לשפוט. אני סיפרתי איך שלקחו על ה... שהביאו אנשים, שישבנו כל הלילה במגרש מפקדים הזה, בשביל להישלח לפלשוב, אנו המאושרים, השלושת אלפים שלא שולחנו לאושוויץ, ושלקחו אותי ועוד כמה נערות צעירות לרחוב צדדי, ואיך שהביאו מבונקרים, מהגטו, יהודים שנתגלו שם, ומשט פשוט קברו אותם חיים. ונזכרתי שהיה רבה של טרנוף, עם חמשת ילדיו ואשתו, והוא זעק ביידיש, יהודים אין אלוהים, אין אלוהים, ואני לא אשכח את זה. וזה קשה לי מאוד לספר לי שאני נוסעת עם קבוצות דתיות, אני לא יכולה לספר את זה, אבל אני לא רוצה לשקר, אני רוצה לספר להם הכל, כי היו גם הרבים שהלכו עם שמה ישראל על שפתם, וכן אמינו, אבל רבים רבים, בשביל רבים רבים אלוהים מת.
טוב, זו שאלה שעומדת
עכשיו וכולי, אתה מבין האם... מאיפה אני בא, סגל.
כן, כן, אבל למרות שאני אומר לך שוב, אני באותה מידה אתה יכול להגיד גם הנס הזה של עם שחוזר להיסטוריה, כן. הוא נס, וגם, תראה, אני בתפיסה הדתית שלי, קודם כל אני לא מנהל חשבונות של אלוהים, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם לבנות את חיים, בסופו של דבר, ההתערבות, נניח אם צריכה להיות, אני כן מאמין שיש גופי נפש, ויש קדוש ברוך הוא, ויש אמונה, למרות שאני, שוב, בפוליטיקה שלי, אם אתה שם לב, אני לא מערבב את זה. אבל אם אתה כבר שואל, אי אפשר לקחת את הצד הרע בלי הצד הטוב, ואי אפשר לא להגיד שהעזרות עמדו שם. כלומר, אני אתמול קצת עסק, עולה עכשיו סדרה חדשה בערוץ 8, שראינו פה את שי להב על הסכמי העברה וכולי. אני מזכיר שז'בוטינסקי עבר עיר עיר, עיירה עיירה בפולין, והוא לא חשב שתהיה שואה, הוא חשב שיהיה רק רדיפות בסגנון הנאצים, ומזהיר ומבהיר. הרי פעם שאלו אותי אם הרצל היה קם ב-48, הוא היה שמח או עצוב? הוא היה עצוב. הרצל, כל התנועה הציונית הייתה אמורה להציל את היהודים האלה,
למנוע את ההשמדה.
ואת יהודי המזרח, כן. לא את יהודי מערב אירופה.
כן.
טוב.
לא, אבל רק רציתי להשמיע באמת קטע מהעדות הזו, ואני באמת רוצה לומר, זה שנה ראשונה שלי ביום השואה, בלי סבתא אורנה, ובלי ראש המשפחה שלנו, שבאמת כל יום שואה היא הייתה באה לכיתה שלי, לכיתה של הבנות דודה שלי, ואתה יודע, מעכשיו זה עלינו. זה עלינו להשמיע... ולהזכיר, ולחקור, ולזכור, ולספר מה שהיה לילדים שלי הנה, ולילדים
בדיוק,
שלנו.
הנה, בדיוק אתמול סיפרתי, יש פה תמונה
כי ש... כי כל שנה הם פחות, ראיתי שיש עכשיו 133
אלף. אני אגיד לך משהו, גם דברים צריך לראות, שנים לימדו אותנו אנה פרנק, נכון?
כן.
אנה פרנק זה היה דבר, אנה פרנק המשפחה שלה היא לא הולנדית, היא משפחה יקית, גרמנית, הם ברחו להולנד, הם לא ברחו כמו... רוב, מי שניצל מגרמניה, וגם די בנה את המדינה, זה העלייה החמישית, נתן את הקרדיט וכולי. כן. אנה פרנק זה סיפור של מי שלא בא לארץ. וצריך לזכור
כן,
את זה.
כן, הם נשארו
וגם,
שם.
וגם לזכור.
לא, אבל מה אתה רוצה לומר בזה? שהיא לא ראויה לקנון לא, הציוני?
לא, אתה, לא, אלא צריך להדגיש גם את הסיפור הזה. בסופו של דבר, יש ליהודים מקום אחד... אני חושב ככה, ובכל מקום אחר, אתה יודע, אנחנו...
תשמע, לי יש
ההולנדים, קרובת משפחה. חייבים, יש לנו על הקו, אבל ההולנדים היו בין גדולי מסגירי היהודים.
כן.
זהו.
לי יש קרובת משפחה יהודיה אמריקאית, ואני בעיקר שואל אותה, האם נוכח כל מה שקורה עכשיו בעולם וכאן, האם אנחנו נראה עלייה של אחינו מארצות הברית, אבל נגיד גם ביושר, סגל, מה שקרה בשבעה באוקטובר, מעיב מאוד על האמונה הציונית, בכך שזה מקום המקלט הבטוח ביותר ליהודים.
Okay, הסיפור הזה קיים לגבי נכון. מקום המקלט, זה כבר יותר מ-2500 נכון. שנה, נכון. אבל נחזור לדיון הזה, טוב. אחד הדברים הכי קשים,
אגב... אתה כל הזמן מכוון לשאלה, האם משהו בחזון, של השמאל הציוני...
לא, לא, ממש לא.
השתנה.
תראה, אני באתי דווקא לדבר משהו, יש איזו אמירה בעיניי קשה מאוד של הרב שח בזמנו, שהוא אמר, אשרינו שאנחנו מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים, כאילו לגבי ה... ואז אתה טועה ואתה אומר, כאילו, כי הזיכרונות האלה, מה שקרה, תראה, אני תמיד הייתי קורא, יש דבר שקרה שוטים, שאלות ותשובות בהלכה, בפרעות תח ותת, שזה חמלניצקי, האוקראינים, נלחמים
בוגדן חמלניצקי, הגיבור הלאומי, האוקראיני.
נלחמים בכלל בשליחטה, שהשליחטה זה האצולה הפולנית, ו, וכדי לפגוע בהם, הם פוגעים ביהודים, שהם הם בעצם הנציג חלק, לא כולם. רוב היהודים הם לא הנציגים של האצולה הפולנית. וזה הפרעות הכי קשות שיש. זה פרעות חמלניצקי, הם הורסות את כמעט הקהילה היהודית, זה מה שיגרום לשבר עצום. ואז יוצאים שוטים. מה עושים? אם יש תינוק במחבוא, מה עושים? והוא מתחיל לבכות. אז אומרים, כותבים בשוט. כאילו, שהוא לא יחנוק. יש עליו דין רודף. אתה יודע מה זה דין רודף? כי הוא מסכן את כל. זה קרה גם...
דין רודף, אתה יודע מאיפה.
לא, לא, אתה לא מבין. זה קרה גם בשואה. ולכן, אותו דבר, השאלה הזאת, אם יש משהו מוסרי נעלה, בלהגיד, אני יחנוק, כאילו, העיקר להינצל ולא להרוג אותה. אני חושב שיותר מוסרי זה להרוג את האויב ולהרוג אותו לפני שהוא הורג אותך.
סגל, אנחנו צריכים רגע לעצור בין אז לבין היום, ולהגיד שעכשיו צהל מתיר לפרסום את שמו של חלל צהל, ששמו, שהודעה נמסרה למשפחתו, סמל מיכאל רוזל, סמל מיכאל רוזל, בן 18, מראשון לציון, לוחם בגדוד 931 של הנחל, שנהרג אתמול מאותו מתח קטלני של פצמרים ורקטות מרפיח. נזכיר שבאירוע הקשה הזה נהרגו עוד שלושה לוחמים, שניים מגדוד שקד של גבעתי, שניים מגדוד 931 של הנחל, אירוע קשה מאוד שבמידה רבה מכניס את צהל היום, הבוקר, סמוך לשעה 7,
ידידי, אתה נכנס לפעולה ברפיח, לא לדבר הזה, אתה נכנס כי החמאס
מסורים. ברור שבצומת התיש שמדינת ישראל נמצאת בו, וכאשר אין עסקה...
כן, אני אגב, אין עסקה כי החמאס לא רוצה, ואני חושב שהחמאס תכנן, אם כבר להסכים, הוא רצה להסכים מסיבה אחת, אני חושב כמו, אני חושב סמלי, כמו מוסלמים, לכל תאריך
יש. כלומר, על יום השואה?
לא על יום השואה. הם רוצים, הם היו מסכימים, אני אומר שוב, הם רוצים... יש פה גם איזה תזה מוזרה. האמריקאים אומרים, החמאס עשה לנו, עשה את מה שעשה כדי למנוע עסקה בין ישראל לסעודיה. עכשיו, אז מה, אז החמאס עכשיו הסכים שתהיה עסקה ישראל וסעודיה?
לא.
והכוחות שם זה. עכשיו, אם כבר, אם אני נכנס לראש של...
זה אתה מדבר על כל השיבה באוקטובר ועל הפעולה.
אני עמדתי מההתחלה. על הטבח. אני עמדתי מההתחלה, האירוע זה אירוע עולמי, הוא התחלה של מלחמת עולם, יש פה צירים עולמיים, ויש פה התנהלות אמריקאית מטומטמת שלא הייתה כדוגמתה, אבל אנחנו בעצם כן הייתה כדוגמתה, כי הייתה בעיראק.
מה היה בעיראק ואפגניסטן? אתה יכול להגיד גם עיוורון אמריקאי.
אגב, אני רוצה להגיד לך,
בוא, אתה זוכר מי דחף את האמריקאים למלחמה בעיראק?
נכון, זה הניאו-קונז, אבל אחר כך צריך להזכיר, מי שדחף את החמאס להיות כוח פוליטי ולאפשר לו להשתתף בבחירות, היה ממשל בוש, קונדליסה רייס.
בלחץ עלינו,
ואז כל מערכת הביטחון הסכימה לזה אחרי שהתנגדה, והאמירה המפורסמת של ידלין שהחמאס התביית. זה לא יקרה, זה לא הולך לתוכנית כבקשתך, אבל לכן אני חושב שהמלחמה הזאת היא בלתי נמנעת. אם החמאס יסכים לעסקה, אתה תדע שזה יהיה ל-15 במאי. למה 15 במאי? כי 15 במאי זה יום ענק בה מבחינתם. ואם הם יעשו משהו, אם יש משהו סמלי שבסינואר לא אכפה את מקומו, הוא מבחינתו.
לא, אנחנו כבר בנק בשנייה הזאתית.
לא, אבל הוא מבחינתו, אם הוא מגיע לעסקה, וזה עסקת קנייה עם ישראל, מפסיקת הלחימה, ככה, ועושה וי בחניונס ברפיח, זה ניצחון יותר גדול מכל מדינות ערב, אף אחד לא יצא יותר גדול.
לא, אתה מדבר על מדינות ערב, סינואר רוצה להיות סלאח א-דין, הוא רוצה להיות אוסמה בן לאדן, הוא מתכתב עם ההיסטוריה האסלאמית הרבה יותר מסדר. דת, אסד,
גם
הם, נאצר.
גם אוקטובר הייתה חלק מהרמדאן וחלק מזה, כל דבר יש לו, שוב, הנטייה שלנו לחשוב שערבים מטומטמים ושלא, אני אמר לך, אתה יודע, לפני איזה שלושה שבועות ראיתי בחור נוצרי, של סמיר ג'אג' אחד זה אחרי שהיה שם בלבנון. רצח בלבנון, מדבר וכו', תראה, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, תגיד את זה לחברים שלך במערכת המדיעין, אני מבין שנכוונו בשנות ה-70 מהמרונים ומהנוצרים. עשינו, עבדנו לא נכון.
ב-80's, אתה מדבר. ב-80's, כן. הוולסים בשיר שרגענו.
זה התחיל, לא, חביבי, זה התחיל ב-70's. ה-80's זה ההבשלה וזה התפרק.
והקריסה.
אז זה התחיל במלחמת האזרחים. אני אומר לך אמיתי, לבנון מדינה בפשיטת רגל ברמה שכאילו אנשים לא מבינים, הלירה לבנונית שווה משהו כמו איזה...
ברור, אין דלק, אין אוכל, אין ברור.
אתה יכול לקנות מיליציה לא ב-100 מיליון דולר, ב-10 מיליון דולר אתה היום קונה במזומן.
אתה מציע להקים בחזרה מיליציות?
אם אני, אני אגיד לך, לא, אם אני היום ראש אמן וכו' ואיש אמן, אני מזמין לפגישה את אמיר מולנר, את דומרני, אמיתי, לא צוחק איתך,
okay.
אתה צוחק, והייתי okay. שואל אותם.
דומרני אגב סיפק שכפצים לחיילים.
דומרני, הבנתי שגם אנשים שלו לקחו ציודים, ונשק, אבל אני אומר, כן. זה דומרני, מה שקורא שם קוד. הכוונה היא, אתה רוצה לחשוב איך הם חושבים?
כן.
תחשוב כמוהם. תחשוב איך שהערבי, איך שהם, כי, תחשוב את העבריינים, תחשוב מה, ש, מה
תגיד,
שאמר...
תגיד, אבל כן. הלקח שלך מלבנון הראשונה זה לא שאנחנו לא נקבע לאויבינו מי ישלוט בהם, ושמאוד נזהר בבחישה שלנו אצלם.
לא, אז אני, הלקח מלבנון הראשונה זה שמלחמה מוצלחת, יחסית, בלי כניסה קרקעית, באמת כניסה לבירות, והצלחת להוציא את המלחמה הזאת הסתיימה בכישלון בגלל, אני אגיד לך, אתה יודע, בגלל מה? בגלל השנאה הפנימית שלנו. אני לדעתי היום, בדיעבד אני רואה אותה ככה. זה היה תמרון קרקעי מוצלח, הוצאת את כל אשף מלבנון, וזה נגמר בתחושה שלנו כהפסד נורא. אבל בואו נעבור,